Radio.
איר קצ'ר, פודקאסט על פרסום, שיווק ובעיקר קריאייטיב עם מירן פחמן. מירן פחמן הוא הבעלים של קריאייטיב פירסט, חברה הפועלת לקידום מצוינות קריאייטיבית באמצעות סוכנות קריאייטיב ואסטרטגיה עצמאית, קהילת השיווק והפרסום הגדולה בארץ, הרצאות וסדנאות, וכמובן, תחרות הקריאייטיב הישראלית, גרנות.
אלן אורן אלמן.
אלן.
מה שלומך?
אני בסדר, תודה.
אנחנו נפגשים לראשונה. ואתה שם שמוכר כאילו, לפחות מוכר מהתקשורת, נראה לי אנשים שומעים ואומרים, רגע, אני יודע מי זה, לא יודע מי זה, אז למרות שבדרך כלל כתוב בתיאור הפרק, אז כי אנשים מקשיבים כבר יודעים מי האורח, אבל נגיד שאתה עד לפני כמה? חודש?
עד לפני שבועיים רשמית ועד לפני 8 חודשים לא רשמית.
הבנתי, היית סמנכ"ל השירות, השיווק והרגולציה בחברת חשמל.
כן.
במשך 12 שנים.
כן.
וואו.
נכון, וואו.
היה קביעות, קביעות, איך זה עובד?
לא, אני הייתי בחוזה אישי מהיום הראשון.
אין קביעות, אין חשמל חינם, אין זה?
יש קביעות, יש הטבת חשמל, אין חשמל חינם.
כן.
למרות שהטבה היא גדולה וזה, ומלפני 5 שנים גם אין חשמל חינם כבר, אבל אני לא הייתי לא בזה ולא בזה. אני הייתי בחוזה אישי מהיום הראשון, היה ברור שכשאומרים לי ביי, או כשאני אומר ביי, אז אני הולך.
אני רוצה להגיד לך שחמותי לשעבר, זיכרונה לברכה, עבדה הרבה שנים בחברת חשמל, אבל הייתה מאלה שאני חושב שחינם או הטבע, לא יודע, נראה לי איזה, אבל מאלה שתאמין לי לא יוצאת מהזה בלי לחבוט, אתה מכיר את זה, הייתה מגיעה
אני מכיר,
חרוצה,
אני כזה,
ראשונה להגיע, אחרונה ללכת, אתה יודע, מהדור הזה.
תשמע, יש לי כותרת מפתיעה מאוד בשבילך, חשבון החשמל הדו חודשי שלי
כן.
הוא בערך 500 שקלים. אז נראה
משפחה?
משפחה, כן. כן. אני, אשתי, שתי הבנות, דירת 5 וואלה. חדרים, כן. אני, הבנות שלי קוראות לי קמצן בחשמל.
מעניין, למרות כן. שטוב, נדבר על זה אולי אחר כך. אז אנחנו רוצים, אבל שזה קטע, כי שבוע שעבר, לא ממש תכננתי את זה ככה, אבל פתאום אני קולט ששבוע שעבר היה בזק, הייתה טלים פולג מבזק, והיו חברת חשמל. פעם היו עושים את זה בכפיפה אחת, כי כאילו זה היה מין שתי חברות ממשלתיות כאלה כן. של זה. היום נדבר על זה, בזק היא לגמרי פרטית ציבורית, אבל היא נתפסת כחברה מסחרית לכל דבר.
בזק היא מתחרה של חברת החשמל היום.
נכון, היא התחילה לדבר על זה בסוף.
בזק אנרגי, כן.
אבל חברת החשמל ממש נתפסת עדיין חברה ממשלתית, עם כל מה שכרוך בזה. ומעניין, השיווק והפרסום וכל מה שעשית. נגיד לפני כן, כמה הודעות קצרות. אחד, שאני מאוד מאוד נרגש להכריז על גרנות 4, גרנות של תחרות הקריאיטיב העצמאית. היית פעם בעולמות משרדי הפרסום, לא?
אני הייתי תקציבאי ופלנר, כן.
וואלה, איפה?
בגליקמן אטלר סמסונוב.
די.
כן, בחיי.
אז אתה בטח זוכר את הימים שתחרות קריאיטיב היו דבר.
מה זה זוכר? אני הייתי שופט באפי השנה.
זהו, זה איפה אפשר לדבר עליו בנפרד, אבל תחרות קריאיטיב, מה שפעם היה הקקטוס, כבר אין הרבה שנים, ולפני 3 שנים, אני יחד עם שותפתי למיזם ענת בנתן, החלטנו שצריך להחזיר את תחרות הקריאיטיב, ועשינו, יזמנו תחרות קריאיטיב עצמאית, בשם גרנות, שהיא תחרות שאין בה פולי שטיקים, כי היא לא שייכת למשרדי הפרסום, ומשרדי הפרסום לא שופטים בה, והם לא יכולים, אני לא רוצה להגיד מה באפי, באפי דרך אגב נגיד לטובה, שהשנה היו תיקונים גדולים, כי גם באפי הם הבינו בעצמם, שהיו עיוותים שכבר לא היו אפשר להמשיך ככה. אבל תחרות עצמאית, עם רף מאוד מאוד גבוה, 22 שופטים ושופטות, שהם העילית של הפרילנסרים, כולם סומכים על ידיהם עליהם, ויהיו שנה כמה חידושים, חידוש אחד, כן ניסו לחשוב איך, אני אגיד לך משהו, אין הרבה, אנחנו לא מחכים הרבה פרסים, כי הרמה היא מאוד גבוהה, והרמה של הפרסומות בארץ רובן היא לא רמה קריאטיבית מאוד, מאוד גבוהה. אז בסוף אנחנו לא מחכים הרבה פרסים, אז גם אין הרבה משתתפים, כי הם אומרים, אנחנו, אין לנו מה לזכות. אז לא רצינו להוריד את הרמה, אתה יודע, אפשר להגיד, טוב, בוא נוריד את הרמה, אבל אנחנו עושים את זה באמת מאידיאולוגיה, כדי לקדם מצוינות קריאטיבית. אז מה אנחנו עושים השנה? פתחנו קטגוריות חדשות של best of. שימוש הכי טוב ב... בנוסף לקטגוריות שהיו, למשל, השימוש הכי טוב במשפיענים, השימוש הכי טוב ב-RTM, השימוש הכי טוב בעריכה, השימוש שיש כל מיני כאלה ששם בטוח יהיה זוכה, כי מבין אלה שיגישו, הטוב ביותר יזכה. זה אחד, שתיים, אנחנו הולכים להצדיע לענף הפרסום שהתגייס במלחמה, והרבה משרדים ועצמאים וכולי שהתגייסו גם להסברה וגם למשפחות החטופים ועשו את זה בהתנדבות ובזמנם, אנחנו הולכים לתת להם הוקרה בטקס, ועוד תכנים ועוד עניינים, והגשות נפתחות שבוע הבא, ואני מקווה ש... אי אפשר להגיד השנה חגיגה, כי זה לא חגיגה, אבל אני מקווה שתהיה השתתפות ולאט לאט... נצליח להחזיר את המצוינות ואת היוקרה, ואת בסוף זאת המטרה.
וגם הוקרה, אתה אומר.
נכון, נכון, נכון. זה חשוב, זה חלק מהתדמית, ואחר כך אם אתה רוצה אפשר לדבר על זה, של עולם הפרסום שפעם היה מאוד נחשב, ולאט לאט התדמית של עולם הפרסום קצת נשחקה, מכל מיני סיבות, אז למשל ההתגייסות של המשרדים ושל האנשים, גם הפרטיים, בהתנדבות, בהסברה, בחטופים, לדעתי זה משהו ששווה לציין אותו.
וגם בהסברה.
בהסברה, כן, כן, אני אומר, בהסברה.
יש את ההסברה ויש את החטופים.
נכון, נכון, בהסברה ובחטופים היו המון מיזמים של התנדבויות, ונגיד שאין כרגע חסות, בנגמרה החסות של הונס פלייס, אבל אם מישהו שומע או שומעת ורוצים לקחת חסות על הפודקאסט או את מיזמים אחרים של קריאיטיב פירסט, אני אספר שעכשיו גם אפשר לעשות בנדל יחד עם אתר תעשייה. שיש לו רשימת תפוצה של יותר מ-50,000 איש בנוסף לנכסים שלי, ולהגיע באמת לכל מי שקשור לעולמות, הפרסום, השיווק, הבמה, הטלוויזיה, כל הענף הזה שקשה להגיע אליו, דברו איתי, כי זה נתפס די מהר. זהו, בוא נתחיל.
יאללה.
השאלה הראשונה היא קצת צפויה ובנאלית, אבל חייבים לשאול אותה, אתה בטח יכול לנחש.
למה חברת רשמת צריכה פרסום? או שזה...
למה בכלל צריכה מנהל שיווק?
בסדר, אז הייתי בכיוון.
עוד לפני הפרסום. יופי. למה צריכה בכלל מנהל שיווק? הרי עכשיו עוד תכף נדבר על התחרות, שגם רוב האנשים לא יודעים, אני גם לא... אבל נגיד, אנחנו אומרים רוב השנים שלא הייתה תחרות. בכלל למה צריכה לשווק את עצמה?
תראה, אז זאת שאלה טובה. היא הייתה נכונה יותר לפני 5 שנים. היום היא כבר פחות נכונה, אני אסביר גם למה. עד לפני 5 שנים... חברת חשמל הייתה מונופול, כמעט מוחלט בכל התחומים. יש בתחום האנרגיה, בתחום החשמל, 4 מקטעים, ייצור, הולכה, חלוקה, הספקה וניהול המערכת, שזה מה שנקרא חברת נוגה, כן. שהיא הוצאה עכשיו אל מחוץ לחברת החשמל. היא בעצם אחראית על כל משק החשמל. כל המקטעים היו בתוך חברת חשמל. כמעט ולא הייתה תחרות. התחרות היחידה שהייתה, שנוצרה לאורך השנים, הייתה בתחום הייצור, שאתה כלקוח, או כצרכן, יש הבדל בין לקוח לצרכן, לקוח כן. של חברת חשמל, צרכן זה כל אזרחי ישראל, פחות או יותר כל משקי הבית בישראל, לא באמת יכלו לבחור, והפעילות העיקרית שלנו בתחומים של שיווק, פרסום יותר, הייתה לגבי כל מיני, אני הייתי אחראי על ערך המותג, אז אני היה חשוב לי מאוד לחזק את ערך המותג של חברת החשמל, ופה באמת אפשר להתווכח האם זה בזבוז או לא בזבוז של כספי ציבור. כן. תקציב הפרסום שלנו היה סביב 20 מיליון שקלים, ועוד סכום מסוים שהלך לדקה ל8, ואני מבדיל בין שני הדברים, אבל סך הכל תקציב הפרסום היה בסך 5 מיליון שקלים, וזה היה עד לפני 5 שנים, אז עשינו הרבה מאוד פרסום שהוא פרסום טכני, זאת אומרת, פרסום שהוא בטיחותי, תפעולי, זאת אומרת, למה קורות הפסקות חשמל, איך אפשר להימנע מהפסקות חשמל, איך אפשר לחסוך בחשבון החשמל, שזה היה חלק מהתרומה שלנו לקהילה וכל מיני דברים כאלה, זאת אומרת, ערך מסוים לציבור, ועשינו גם, אני מודה, פרסום תדמיתי, שעליו תקפו אותנו לא מעט, והרימו גבה, וגם הרבה מעבר לגבה, כתבות ומה שאתה רוצה, מעצבנות אותי, אבל היום אני יכול להגיד גם אז, הייתה הצדקה לעניין הזה. מלפני 5 שנים בעצם הייתה רפורמה במשק החשמל, שבמסגרתה יצא כמעט כל תחום הייצור מחברת החשמל, היום זה כמעט לחלוטין פרטי, מדברים על זה הרבה עכשיו בהקשר של הלטה ומלחמה עם לבנון וכאלה.
כן.
והוחלט להפריד בין התשתית, המונופול הטבעי, הרשת, רשת החלוקה ורשת ההולכה, לבין אספקת החשמל. ופה אני מגיע כבר לעולם של התחרות. בעולם של תחרות אתה צריך שיווק. אבל לחברת החשמל למעשה...
רגע, הצרכן הפרטי, היום יש לו תחרות, הוא יכול, יש לו תחרות? כי אני חושב, לא, אני חושב שאנשים שומעים, ואומרים, רגע, אוקיי, אוקיי, אבל אני לא הבנתי, אני עדיין משלם חברת חשמל, אף אחד לא... יש את יופם, המתעניינים רואים בעיתונים הכלכליים וזה, שיש התחלות של תחרותיות, אבל נראה לי שרוב האנשים לא מרגישים עדיין שיש להם בחירה.
קודם כל, אתה צודק, כי זה התחיל בינואר.
כן.
ממש עכשיו.
אוקיי.
בזק רק לפני, שישבה פה לפני שבוע, רק לפני חודש, הכריזו על כניסה שלהם לתחום האנרגיה. למעשה, כל תחום ההספקה, שאם אתה רוצה, הוא תחום הריטייל, או תחום הסחר בחשמל, כן. שאפשר לדבר עליו שעות עכשיו, אבל בגדול, המשמעות שלו היא שאתה תוכל לבחור כלקוח מי יספק לך את החשמל. זאת אומרת, זה מספק וירטואלי, זה משהו מעבר למונה. המונה תמיד יהיה של חברת החשמל, אבל החשבונות והבילינג שלך, החשבון שלך, כן. הבילינג שלך, אתה תוכל לבחור מי נותן לך אותו. עכשיו, זה לא שאתה תקבל נייר אחר, ועם לוגו אחר, של אלקטרה פאוור, או של בזק, או של סלקום אנרג'י, או של פאז, או כל מיני דברים אחרים. התשובה היא כן. אתה תוכל לקבל גם בנדלינג שונה, כל אחד לפי היכולות שלו ולפי היצירתיות שלו.
כן, כאילו קונים במרוכז איזשהו יפה. כמות, ואז הם מחליטים איך הם סוחרים בה?
לא, הם קונים במרוכז כמות, ואז בעצם הם מוכרים לך את כן. החשמל שהם קונים בתעריפים משתנים. חברת כן. החשמל, לאורך כל היממה, נותנת תעריף פלט 53, נניח, אגורות, 55 אגורות לקילוואט שעה, פחות או יותר. לא משנה אם אתה מבין או לא, אבל אתה משלם לקילוואט שעה 55 אגורות. אגב, חשבון חשמל ממוצע בישראל הוא בערך 800 שקלים, שתדע. זה לא הרבה, ולכן גם יש הרבה מאוד אנשים שלא יהיה שווה להם בכלל להיכנס לעולם התחרות. עכשיו, אני אעשה איזה דיסקלמר ואגיד, אני לא מעודד אף אחד לעזוב את חברת חשמל חלילה. אני לא, נגיד, יורק לבאר שאני שתיתי ממנה 12 שנים, אבל אני מתאר את הסיטואציה, ובסוף הסיטואציה אומרת שאתה בעצם תוכל לבחור מי יהיה מספק החשמל שלך. בשתי דרכים. הדרך הראשונה, ותכף נדבר על הפרסום, כי בסוף אני מסביר לך למה יש שיווק, אבל הדרך הראשונה היא שאתה מבקש מחברת חשמל לעבור למונה חכם. היום המונים הם מונים דיגיטליים, המונים אנלוגיים, מונים כן. טיפשיים שנותנים לך אינדיקציה פעם בחודשיים על כמה חשמל צרכת. אין לך סיכוי בעולם להבין איזה מוצר זלל את החשמל, איך אתה יכול לחסוך בחשמל, איך אתה יכול להתייעל.
בשעות העומס מול שעות
אתה, אתה לא יודע, כי אתה מקבל אחרי חודשיים חשבון, זה כמו עכשיו שתלך לקנות באושר עד, תקבל בסוף חשבון 700 שקל. אתה לא יודע מה עלה כן. לך וכמה עלה לך. אז הדרך הראשונה היא בעצם להזמין מונה חכם, או שמתקינים לך מונה חכם, שהוא מונה דיגיטלי, שאתה יכול לקבל באינטרוולים של רבע שעה פחות או יותר, כמה חשמל צרכת באונליין. זה מהפכה תפיסתית בהרגלי הצרכת.
זה הרוס משפחות, מה זה?
בסדר, יכול להיות. אני לא יודע, לא רוצה להיגנת.
כמה אתה בדוד, כמה אתה... אני עם הבן שלי, אתה עם המפזר חום, ישנת כל הלילה, לא? מה פתאום?
אז תגיד לבזק שיש להם בנדל חדש.
כן.
יש להם את המגשרים, אתה יודע, טיפול זוגי.
בדיוק, זה נראה לי...
תעברו לבזק אונליין, בזק איך קוראים להם, בזק מה שקוראים להם, תקבלו גם טיפול זוגי. הדבר השני, שהוא ממש לפני חודש פחות או יותר, שר האנרגיה הכריז עליו, זה שבעצם אתה תוכל בהגדרה, בלי קשר למונה חכם, כי לחברת חשמל יש בעיה לעמוד בקצב פריסת המונים החכמים, יש 3 מיליון משקי בית בישראל, אגב פעם קראו להם בתי אב, ואז כשקיבלתי את השירות, גיליתי שיש גם בתי אם.
כן.
נכון, יש גם נשים, אמהות כן. חד-הוריות, אמהות יחידניות.
הורי אחד והורי שתיים, מה שנקרא.
נכון, אז, כן. אז אין בתי אב, יש משקי בית.
אוקיי,
כי יפה. יש גם בתי אם, בסדר? כן. זו שפה שירותית שניסינו למד שם. אבל שנייה, מה שאני אומר זה שבסופו של דבר, כשאתה מסתכל על זה, אז הם יכולים בעצם גם בלי להחליף את המונה, לעבור למספק פרטי ולקבל הנחה שבין 6.5% ל-10%. זאת אומרת, זה בשביל שתיווצר
תחרות.
נכון. כן. עכשיו, קצב הנטישה של לקוחות מחברת החשמל התחיל בשנה האחרונה, פחות או יותר, בוא נגיד, בערך 2,000 בחודש, זה לא הרבה.
כן.
זה גדל לבערך 5,000 לחודש.
שעוברים למה?
שעוברים למונים חכמים, ואחרי זה גם למספקים פרטיים.
כבר, לתחרות שכבר יש, אתה
כן,
אומר.
כן, כן. שהיא בהתהוות. אבל כן. פה בעצם, עכשיו...
כן, זה מעניין, אנחנו כאילו נורא סוטים מהנושא, אז בואי נחזור לשאלה הראשונה.
אז
כן.
עכשיו השיווק, אז אני חוזר
לשלוש. לא, אז את בעצם אתה אומר, ברור עכשיו למה מי עכשיו צריך שיווק. אתה אפילו אולי יכול קצת להעליב, כי אתה אומר, מרגע שבאמת אתה צריך שיווק, אז אתה הלכת.
לא, אז אני יכול להגיד לך שיווק.
אבל עד עכשיו לא צריך שיווק.
לא נכון. אז עד עכשיו היה ערך מותג, ואני כשנפגשתי, כי למה תעזוב את חברת חשמל? או בגלל המחיר, או בגלל שאתה לא אוהב את חברת חשמל,
כן.
ואתה דיברת איתי על החשמל חינם ועל הדברים האלה. מה שאנחנו עשינו ב-12 שנים האחרונות, פחות או יותר, זה חיזקנו את ערך המותג. ואני זוכר את הוויכוחים שהיו לנו גם עם רשות החברות הממשלתיות, שאמרו לנו, מה, למה אתם אמרה לנו, למה אתם מבזבזים כספים על פרסום, על שיווק? כי חיזקנו את ערך המותג. והיום חברת החשמל, לפי סקרים, אני לפחות כשעזבתי ראיתי אותם,
כן.
היא לא חברה סנועה, היא לא חברה, זה אתה אמרת בעצמך, היא חברה... חברה בסדר. זאת אומרת, היא חברה ש...
וגם זה לא מובן מאליו, בעיניי. כרוב החברות הממשלתיות, או אלה שנתפסות כממשלתיות, וכל ה... הן בדרך כלל באמת סנועות, או זה, לא ראיתי, לתפיסתי, לא חברה באמת...
אז מה שעשו...
לדבר על זה, זה חלק ממה שאתה יצרת, או היית חלק ממנו.
נכון. אז השתמשנו בעובדים,
רגע, אז אתה אומר בעצם שכבר מלפני כמה שנים, נערכתם לתחרות האפשרית, ואמרתם, רגע, ביום שיהיה תחרות, לפחות אנחנו כמותג נהיה...
נכון.
אפרופו בזק, שהם עשו את זה באיחור, אם אני זוכר. כלומר, בזק, כשנפתחו לתחרות, הם היו באמת החברה הכי סנועה בעולם, והם לאט לאט הצליחו לשפר את עצמם, אם אני זוכר נכון. אתה אומר, אנחנו מראש, בוא, כשנגיע לרגע, לא נהיה כאלה סנועים.
אני יכול, אם תרצה אחר כך, גם לשים לך את הנקודות על איך בדיוק עשינו את זה.
כן.
אבל...
גברת שיפוטרו,
לא, זה לפני, עזוב, לא, אני שקע ותקע.
זה אפילו לא... נכון, אפילו לא נולדתי, זה שנות ה-70, לא? מתי זה... או 80?
משהו כזה, כן.
כן.
אבל אל תשכח שאז אמרו, יותר חשמל פחות עמל, ואנחנו עשינו בדיוק הפוך. זאת אומרת, אנחנו בעצם מודדנו לשימוש מושכל בחשמל, ועשינו אפילו תשדירים, זאת אומרת, תשדירים, פרסומות, שמעודדות צריכה מושכלת. זאת אומרת, הורדה, הפחתה של השימוש בחשמל, והפחתה של מכשירים זוללי חשמל, למרות שזה כאילו גורם הפסד לחברת חשמל, כי בסוף החברה מתפרנסת מתעריף החשמל, זאת אומרת, אמור להיות לאינטרס שתצרוך כמה שיותר חשמל. אבל זה במסגרות
ה-CSR. כן, אבל שוב, בתפיסה הממשלתית, אתה אמור לחשוב, אולי אני טועה, אבל שכאילו היא לא פועלת רק ממניעים של רווח, היא לא מחפשת איך להרוויח יותר חשבונות, חשבון הלקוחות, או שזה... שוב, שבא פעם מגן תפיסה, כי אתה אומר, זה כבר גמין גישה כלכלית, כן, שאתה, הדיון הזה, שאתה אומר, רגע, אני רוצה שגם חברה ממשלתית תתנהל כאילו חברה פרטית, ככה שתהיה יעילה וזה, ולא ת...
לא, אבל... אז אני אגיד לך, כן. אני אפתיע אותך, ואני אגיד לך שבסופו של דבר הכל התחיל ונגמר במצב הפיננסי של חברת החשמל. חברת החשמל היא שחקן פיננסי לא פחות מאשר שחקן תשתיתי או שחקן אנרגטי. היו לחברת החשמל כשאני...
פיננסי זה רווח והפסד? זה הכוונה?
זה לא רווח והפסד, זה התחייבויות פיננסיות. חברת החשמל ב-2012, כשאני קיבלתי בין יתר התפקידים שלי גם את ניהול היחידה לקשרי משקיעים, והקמתי גם יחידת ESG, שזה Environment, Social ו-Governance, בעצם הייתה עם 52.5 מיליארד שקלים התחייבויות פיננסיות, חובות, חצי בארץ, חצי בחול, לגופים מוסדיים. למרי לינץ', לפימקו, לאליאנס, לבלק רוק, לכל הגופים האלה.
מה, תשתיות כאילו?
לא, 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 לא. היו קונים אגחים שלה.
כן.
חברת חשמל היא חברת שמאוגחת ברמות מאוד מאוד גבוהות.
אוקיי.
עכשיו, ממונפת, אם אתה רוצה.
כן.
והיה צריך לטפל בזה. זו הייתה הסיבה של הרפורמה, אגב. הרפורמה במשק החשמל הייתה בשביל להוריד את ה-52, והם ירדו באמת ל-30 מיליארד שקלים כשעזבתי את חברת חשמל. לא, אני הורדתי את זה, חלילה, היה יושב-ראש, מנכ"ל.
המאזינים שלנו בורחים לדעתי.
טוב, ה-ESG הוא בעצם ה-S, ה-Social, התרומה לקהילה, ה-CSR, ה-Corporate Social Responsibility.
כן, זה דווקא חזק מאוד היום
הבאז. יופי, זו הייתה הסיבה והרציונל לניסיון שלנו להביא את הלקוחות שלנו להוריד את רמת הצריכה שלהם. השתמשנו בזה בשביל לחזק את המעמד הפיננסי של חברת חשמל.
כי זה רגולציה כאילו? לא,
כי זה מוריד לך בסוף את עלויות הגיוס. זה חוסך לך המון המון כסף, וזה משפר את המעמד שלך, את הדירוג ESG שלך, שמשפיע גם על הדירוג הפיננסי שלך, ואני אעצור פה עכשיו, כי המזמינים בורחים.
כן, כי זה אולי כלכלי מדי. רגע, אוקיי, אז כשאתה הגעת לחברת חשמל, אז אתה אומר, באיזה מצב תדמיתי, או איך מצאת אותה? כי אני זוכר שבאמת פעם, אם אתה אומר, אתה נגיד, אתה העידן שלפני שקע ותקע, אתה הגעת ו...
אני הגעתי כשהורידו את שקע ותקע, והחזרתי את שקע ותקע ביחד עם שטקר, עם התינוק, ביחד עם אדלר חומסקי.
אוקיי, כי אני כן זוכר שהיה תקופות שבאמת חברת חשמל מאוד הייתה כמעט דידקטית כזאת, באמת, ומאוד... אתה מדבר על זה, גם בתקופתך, עדיין יש סרטי, תראו כמה אנחנו עובדים קשה בגשם וכאלה, אבל זאת אומרת, שקע ותקע לא רשמה שלך, זאת לפניך שבאו ואמרו, רגע, אני אצר משהו שהוא באמת מהפכני, גם לחברה הממשלתית.
נחמד. זאת אומרת, הם היו הפרזנטורים שלנו. אני זוכר שתמיד היו בדירקטוריון, שואלים אותי, תגיד לי, מה צריך את שקע ותקע? תעיף את שקע ותקע, מה זה הבובות האלה? כעסו עליי גם ששקע ותקע פתאום, שהם שני גברים, היה להם איזה תינוק.
רגע, הדיבור נוחי, כן, זה הדיבור הזה שהם גיי, זה היה לפני, אחרי, או שאתה...
לא, זה היה בזמני. כן. אבל אנחנו
אמרנו... מקרה במקרה, זה...
האמת היא
שזה... שיח שאתם...
לא, זה היה במקרה, והשיח הזה התפתח. לא לקחתי את זה ב...
נראה שזה התחיל מארק ובנץ גם, כי באותה תקופה שהיה גם מארק ובנץ, אז כאילו שקע ותקע.
עשינו גם...
גם השם שלהם,
אתה יודע. עשינו גם PR בינלאומי על הסיפור הזה.
כן.
הכנסו את זה ל-IP בזמנו. אבל בגדול, כעסו עלינו, בעיקר החרדים,
ואמרתי... רוצה הכל בראש, איפה הם לא היה כלום?
קודם כל, תקשיב...
רוצה שקנייה תינוק, זה כבר שאלה אחרת.
מי שרוצה, שיראה את זה איך שהוא רוצה, מה הבעיה? זה, כשאתה פונה ללקוחות, אתה רוצה לתת להם את היכולת לבחור. אז שיבחרו איך הם רואים את זה. או שזה שני חברים שיש להם, או שזה זוג גברים, גייז, שיש להם ילד. מה זה משנה? מה זה משנה? בסופו של דבר, זה כל אחד שיתפוס את זה איך שהוא רוצה, אבל זה עזר לנו מאוד... לעורר עניין אצלם, כי אתה יודע שבסופו של דבר, כשאתה עושה קמפיין שאחרי זה גם מדברים עליו, אז האפקטיביות שלו בזכורות והאהובות היא הרבה יותר גדולה. ודבר שני, זה מחבר אותך לציבורים שאולי פעם לא כך עניינת אותם כחברת חשמל. התל אביבים האלה, מה זה? ודרך אגב, עשו עלינו גם קמפיינים נגטיביים של, איך הם קראו לזה? שקע ותקע, שקוע ותקוע, ירדו עלינו על ההשקעה שלנו בפרסום. תקשיב,
איזה צד?
היה עם, איך קוראים לו? מיכאל. איך קוראים לו? השחקן הזה, מיכאל.
הנגבי?
הנגבי, כן. אתה לא זוכר שהיו, הם היו יושבים בבריכה ויורדים עלינו, כאילו עם שקוע ותקוע, וכמה אנחנו מבזבזים כסף,
כאילו... רגע, התחלתי להגיד שאתה הגעת באיזה מצב, תמיתי עם הצעת.
כבר, זה אסוציאטיבי, אני מזהיר אותך מראש. באיזה מצב, אני מצאתי את חברת חשמל במצב שלא היה לה בעצם פרסום בכלל, הורידו את כל עולם הפרסום, היה שם בעיה עם משרד פרסום שבחרו, שרבו איתו.
כן.
ובעצם הדבר הראשון שעשיתי...
אז זה לא היה כל השנים של אדלר?
לא, זה היה, הוציאו, אני לא זוכר כבר למי, וכשאני הגעתי אז עשינו מכרז, כי...
זה חזר.
זה חזר לאדלר, ואז...
החזירו את שקע ותקע.
החזרנו את שקע ותקע ביחד עם...
עם התינוק.
שטקר עם התינוק.
אתה גם מדיין של שפיגלר, נכון?
מה זה?
שפיגל. המנכ״ל בשפיגל, שפיגלר, איך קוראים לו?
כן, מה שאלת לו?
את הבעידן שלו, נכון?
לא, לא, לא.
בזמנים שלו היית.
אני סיימתי בזמנים שלו. זאת אומרת, אני סיימתי חצי שנה אחרי שהוא נכנס לתפקיד, אבל לא, אני הייתי בתקופה של אלי גליקמן שהיה, שהוא היום מנכ״ל צים, היה משנה מנכ״ל של פרטנר, הייתי עם אופר בלוך, שאופר בלוך הוא אלוף שיווק, והוא גם יושב ראש איגוד השיווק.
אז אתה אומר שבתקופה שלפני, כשלא היה פרסום, אז איך זה בעד הביטוי?
לא היה פרסום?
לא, אז במה? במחקרים באמת אנשים פחות אהבו, פחות היו מודעים, פחות...
קודם כל, כן, לאורך השנים אנחנו כל הזמן, תראה, אני, כל פעם כשעשינו קמפיינים, בדקנו את האפקטיביות שלהם. פרה-קמפיין ופוסט-קמפיין, ובדקנו גם את הזכירות, וגם את רמת ההבנה של המסרים שלנו, ורמת ההטמעה של המסרים שלנו בציבור. בסדר? זאת אומרת, חברת חשמל היא חברה, בליגוד לתדמית של חברה הממשלתית וכאלה, היא מודדת כל דבר. היא פועלת כמו חברה עסקית, לפעמים אפילו יותר. אז בעניינים האלה ידעתי בדיוק כל הזמן אם הקמפיין שלנו אפקטיבי או לא אפקטיבי, גם ברמה של התדמית, הבזבזנית נניח לצורך העניין, וגם ברמה הטכנית, התפעולית, הבטיחותית, האם באמת אני הצלחתי או לא הצלחתי, ועל בסיס זה גם המשכנו הלאה. אז הקמפיינים קודם כל היו אפקטיביים, ראינו גם את עמדות הציבור, עמדות הציבור השתפרו לאורך השנים, אנחנו בדקנו אותם גם במחקרי עומק, בשביל לראות איפה אנחנו טובים יותר, איפה טובים פחות, למשל ראינו שבמגזרים אנחנו היינו טובים פחות, אז שיפרנו את עצמנו במגזרים, מול הציבור הערבי, מול הציבור החרדי, מול הציבור הרוסי, דוברי הרוסית, זאת אומרת, עשינו כל הזמן בדיקות, כי היה נורא נורא חשוב לנו, בניגוד לתדמית של מונופול, מה חושבים עלינו? אתה יודע, כאילו, הדבר הכי קל זה להגיד לציבור, יאללה, אז לא שמים לכם, לא סופרים אתכם. אנחנו עושים מה שאנחנו רוצים. זה לא הייתה הגישה של ההנהלה של חברת חשמל, זאת אומרת, יושב ראש, מנכ״ל, וגם שלי, וזה מה שעשינו.
כן, לא, ויש את הגישה שאומרת, במיוחד היום, שאתה יכול לעשות פרסום טוב, כמו שעשיתי עם שקע ותקע ונחמד ומצחיק וזה, או שאתה יכול לטפל בבעיות שבאמת הפריעו לאנשים, תזכיר לי אתה, חוץ מהחשמל חינם, על מה עוד אנשים התרעמו, הרי שביטות לא היה יותר מדי, כבר בזמן לא היה, השלטר, אבל זה כבר מזמן לא היה, זהו זה ששנות, נכון, מתי פעם אחרונה היה שביטה של חברת חשמל?
תקשיב, אז אתה מבלבל אותי עם עובדות.
לא, אני אומר, היו שביתות, אני לא זוכר שהיו, אני זוכר שפעם, ממש פעם.
הייתה ב-2015, הפסקת חשמל גדולה מאוד באזור השרון.
כן.
אני הייתי בארצות הברית. הפסקת החשמל הזאת למעשה נתקע מחשמל בערך 300 או 400 אלף משקי בית.
כן.
שזה...
אבל בגלל תקלה, לא בגלל שביתה.
כן, לא משנה. אבל מה שהיה זה שאמרו שניתנה הנחיה לעובדי חברת החשמל, תעשה גוגל, תבדוק אותי, לא לצאת לתקן.
השביתה התקלקית, מה שנקרא?
תקרא לזה איך שאתה רוצה. כן. וזה עשה בלגן לא נורמלי, ופגיעה תדמיתית עצומה בחברת חשמל. זה לא באמת קרה, אבל זה לא משנה, וזה לא מה שהשפיע, אבל עוד פעם, לא מבין.
לא, אבל השאלה היא, ופה, אם באמת קורים דברים, בתוך בחברה ממשלתית, שקורים דברים שאתה אומר, זה מחלות של, של, של חברה ממשלתית, אז האם האיפור הזה, הפודרה של הפרסומות, המצחיקות והאלה, היא מצליחה לחסות את זה, או שפתאום שאתה אומר, חבר'ה, אפשר לעשות צ'קה ותקה מצחיקת מחר, אבל יש פה כל מיני מחלות שיוצאות בעיתונות, בתקשורת, בציבור, זה, צריך לטפל בזה, זה לא יעזור שאנחנו,
אני באופן עקרוני ברמה השיווקית מאמין ביהללו חזרים ולא פיך. כן. או אם אתה רוצה, יהללו חזרים ולא פיך. כן. אז תשמע, בסוף אתה יכול לספר על עצמך מה שאתה רוצה לציבור. ברגע שאתה מספר על עצמך באופן מפתיע, אתה בא מפוזיציה. והיום בישראל, כשאתה בא מפוזיציה, אז אתה קודם כל חושדים בך. ולכן זה לא אפקטיבי. הרעיון האמיתי הוא בעצם להעביר מסרים שהציבור יכול להתחבר אליהם. זאת אומרת, לקחת ולהראות מה שעשינו, לקחנו פרזנטורים גם את שקע ותקע, אבל בשלב מסוים, במשך שנתיים שלמות, לקחנו פרזנטורים את עובדי חברת החשמל. ועשינו דקה לשמונה עם עובדים של חברת החשמל שמספרים על יום העבודה שלהם. דבר מדהים. זה הגיע למצב שבו בשלב מסוים עובדי חברת החשמל קיבלו ציון גבוה יותר בציבור מאשר חברת החשמל עצמה. עכשיו אני אגיד לך משהו, בסקרים שאנחנו עשינו, אנחנו היינו קצת פחות מבנק הפועלים, כמעט כמו אלעל, וקצת יותר מקופות חולים. בסדר? כן. אז מצבנו היה לא כל כך נורא, כי אנחנו לא גוף תחרותי, אנחנו כן. לא גוף שמשקיע כמו נניח בנקים או קופות חולים, לא משהו, קופות חולים לא יכולות להשקיע בתדמית, אבל הן כן עושות את זה ככה על הדרך. ואני חושב שבסופו של דבר יצאנו, והמטרה שלנו הייתה להגיע להיות המבוגר האחראי של משק האנרגיה בישראל. זאת אומרת, אפשר לסמוך על חברת חשמל, כי זה עוזר לך גם בשגרה, אבל זה עוזר לך גם בחירום. כשאתה בא ואתה אומר, אנחנו מטפלים בתקלות, אנחנו מטפלים בהפסקות החשמל, אנחנו מטפלים במצב החירום, אז מאמינים לך. כי ברגע שאתה מאבד אמון עם הציבור, אז אתה בבעיה גדולה מאוד, וזה קרה לנו כמעט פעמיים, 2012, הפסקות החשמל הגדולות שהיו בירושלים, ב-2015, ויכול להיות שאנחנו עכשיו בפתחה של עוד בעיה גדולה מאוד, שזה בעצם העלתה שמדברים עליה, שלהערכתי תהיה, אם תפרוץ מלחמה, מה שרחל אומרת, רשות חירום לאומית אומרת, זה נכון, אבל פה...
הוא מלחיץ.
מי?
הוא מרחל.
מה זה מלחיץ? תראה. הוא...
לא, יש עליו ביקורת שיותר... אגב, רציתי לשאול שאלה צינית על דקה לשמוני, כי אתם לדעתי באמת היו מהראשונים שעשו דקה לשמוני, כן. נכון? כי בתפיסה שלי, כל המודל של דקה לשמוני, זה הכי קהל שבוי שאפשר לייצר, נכון. כי זה אנשים שהם... מחכים לחדשות, הם לא יעבירו, הם הכי קל שבוי, ולכן גם אפשר לשדר להם כל דבר, כי כמו אני לא צריך יותר מדי לעניין אותם, או לבדר אותם, או להיות, לתת להם ערך, כי הם כמעט קל שבוי. ולכן הרי להם עובדי חשמל, חברת חשמל מספרים על עצמם. אז כאילו זה...
קודם כל, מה? כן, מה רק אומר? תשמע, אני מילאתי...
כי אף פעם, כי אותך מעניין לראות עובדים שאחרים אומרים לעצמם, תופכים לעצמם על השכם?
לא. אבל כשאתה עובד בחברת חשמל ואתה אחראי על הפרסום, כן. אתה לא עושה רק מה שאתה מאמין בתור לקוח, אלא המטרה שלי, התפקיד, אני קיבלתי כסף, קיבלתי הרבה כסף.
מה זה מיתוג מעסיק, כאילו?
אז לא היה, תקשיב.
לא, לא קראו לזה ככה.
כן, כן, לא, זה... לא, בדיוק, אתה, תקשיב, זה מיתוג מעסיק, עוד לפני שדיברו כן. על מיתוג, אבל כן, העניין הוא בעצם לשפר או לחזק את המותג, את ערך המותג של חברת החשמל, ש... לא דיברו על זה לפני שהתחלנו לעסוק בזה, ואנחנו עשינו את זה בשורה של דרכים. אז מה שאתה אומר זה נכון. זאת אומרת, אתה יודע מה, אני אספר לך, כשאני הייתי עוזר של אימנואל זיסמן, לפני, ב-1997,
בדרך כלל אני טוב בנאם דרופינג, אני לא יודע מה זה אימנואל זיסמן.
זה לא נאם דרופינג, הוא היה יושב ראש ועדת החינוך, ואני התמחיתי באיזה מכון, והייתי...
הוא היה חבר כנסת כאילו?
הוא היה חבר כנסת, כן. לא כאילו, ממש.
לא, לא, אני בדרך כלל, אני כן יודע את הדברים האלה.
לא משנה, לא משנה, הנה, בטריוויה. כן. אבל עזוב, זה לא משנה אם אנו איזיסמן, זה יכול להיות לך. מפדל, מה זה? לא, מפלגת העבודה. כן. אבל אני ניסחתי לו שאילתה שהוא הגיש אותה בכנסת על למה חברת החשמל בכלל צריכה פרסום.
כן.
כי הייתה מונופול. וכשהגעתי לחברת החשמל, תמיד אמרתי להם, הנה, תראו מה אני עשיתי אז, ומה אני עושה היום. תראה, בסופו של דבר, אתה איש מקצוע. כן. אתה שכיר חרב. אני באתי עם הרבה מאוד אידיאולוגיה, בהיבט של אנשים מוגבלות, בהיבט של שפה שירותית, בהיבט של גיוון ועניינים חברתיים, אבל בסופו של דבר, אני אמור לשרת את המותג. אני לא יכול לבוא ולהגיד, אני לא חושב שצריך פרסומות, כי זה...
לא, אבל דווקא אחר, קייס סטאדי מעולה, שלדעתי, שמראה שכשאנחנו עושים סרטי העובדים בגשם, העובדים מספרים על עצמם, מרכזי השירות הזה, זה לא מעניין אף אחד, ולא, לדעתי, לא מאוד מעלה. אבל דווקא כשאנחנו עושים סרטים מצחיקים עם בובות וזה וזה וזה, זה כן מעלה.
אז
אני טועה.
אתה טועה.
יאללה, סתכן אותי.
אז אני אגיד לך.
אני מרחשי ליבי, אין לי נתונים.
מעולה, מעולה, מעולה.
את הנתונים.
אינטואיטיבית אתה צודק, יכול להיות שגם היית יכול לשכנע אותי, אם לא הייתי...
היית יודע.
אז יפה. הסרטונים שלנו של דקה לשמונה, עם סיפורי העובדים, עם אנשים מדהימים, שהיינו מצלמים אותם יום צילומים, איך הם עולים, יורדים וכאלה דברים, וזה לא היו דווקא מרכזי שירות, זאת אומרת, זה לא היו, זה היו אנשי שטח, היו סופר אפקטיביים, עד כדי כך שהתדמית של עובדי חברת החשמל עלתה על התדמית של חברת החשמל עצמה. זאת אומרת, אנחנו מדדנו כל הזמן את העובדים מול חברת החשמל. עכשיו, הגורם, החיסרון הכי גדול של חברת החשמל, הוא גם היתרון הכי גדול שלה, והוא העובדים. העובדים, כולם שנו אותם בגלל החשמל חינם, אבל כולם העריכו אותם בגלל שהם עושים עבודה מאוד מאוד קשה, גם במלחמות, גם בגשם, גם בזה. ובעצם השתמשנו בהם בסרטונים האלה מול קהל שבוי. אני מסכים איתך, אין לי ביקורת איתך בעניין הזה, אבל זה בדיוק היה הרעיון. זה פרסום, מה?
לא, הפרסום דווקא זה אמור לגרום לך לראות משהו, להשתכנע במשהו, למרות שהוא לא רוצה, אבל זה בדרך שאתה עושה לו, בדרך מהנה, וזה לא כי הוא חייב לראות, כי...
אז עשינו גם, אבל זה דקה...
מי שיוצא את הדקה לשמונה הוא גאון, כי נכון. שזה גם אדלר, אם אני זוכר נכון.
כן, רמי רושקביץ. אבל בסוף, בדקה לשמונה, אנחנו ראינו אפקטיבית שהתדמית של חברת החשמל משתפרת. עד כדי כך, אגב, שבעקבות הסרטונים האלה, באה דרישה מרשות החברות, שנפסיק את הסרטונים האלה, ונפסיק את הפרסום. למה? כי זה הם אמרו באופרק אותו, הם לא כתבו את זה בנייר רשמי, כי בעצם התדמית שלנו הגיעה למצב שבו היה להם קשה להתמודד עם מאבקים שיש להם מול חברת חשמל.
אז רגע, שאלה האחרונה לגבי החשמל חינם שיווקית, כי הרבה דיברו, אמרו, תקשיבו, אפשר יותר לתת לעובדים 800 שקל כל חודש מאשר זה שיווקית. אז לא אותו דבר, תוסיף להם 800 שקל על המשכורת, ושלא יהיה חשמל חינם, אז למה לא שיווקית לא אומרת, תקשיבו, זה יותר טוב לנו, במקום שיוכלו לנו את הראש על העניין הזה.
תראה, קודם כל ברפורמה הפסיקו את החשמל חינם, אבל זה לא משנה. כי זה נדבק וזה לעולם יהיה חשמל חינם. כן. דיברנו בהתחלה, אמרנו זה לא חשמל חינם בכלל, זה הטבת חשמל. לא דיברנו על זה שעובדי האוניברסיטאות, הילדים שלהם לומדים בחינם, עובדי הבנקים לא משלמים עמלות.
לא, אני לא אומר, זה אומר למה לא שיניתם את זה, הרי זה אותו כסף, למה לא באיזשהו שלב
אמרתם... כי זה לא משנה, כי זה חרטה.
רק תדמיתית זה כאילו פוגע בנו.
זה לא היה משנה ציבורית בשיט, אתה מבין? כי בסוף הציבור... זה שהיינו אומרים, אוקיי, זה אין יותר, יש, זה לא משנה. זה משהו שגם כשהוא לא קיים, הוא כבר 5 שנים לא קיים, גם
כש...
ברור, אז אתה רוצה, הרי אתה לא יכול לשנות, להמציא את הגלגל. אתה מתלבש על הגלגל, אז אתה לוקח את זה ואתה מנסה לחפות על זה בדרכים אחרות, אין מה לעשות. זה given.
ועוד רק קצת עצובה, אבל שקע וטקע היו אישי קרני, רוב השנים אישי קרני ויעקב כהן. ואישי קרני השנה הלך לעולמו.
נכון.
שהרבה שנים עשה, אז גם צריך להזכיר אותו. אבל דווקא אני כן אזכר עוד עניין לשקע וטקע, שלא רק שהבחירה שלהם הייתה ליברלית, גם הרבה סרטים, אתה אמרת, בוא נע, מי שמאשר את זה, זה לקוח, מה זה? הוא מתחשמל על המעברר, ההוא, בוא נע, זה כאילו, באמת, זה לא טריוויאלי, אופן, אני לא יודע להבדיל מה שלך, מה לא שלך, אבל כאילו אמרתי, בוא נע, זה מישהו מאשר שם את התסריטים, הוא לא כזה מקל בשבן כמו פעם.
אז תקשיב, אני לא מזמן נפגשתי עם חבר שלי ניב חורש, שעבד איתי בגליקמן אטלר סמסונוב. הוא היה קופירייטר, הוא היה דיירקט, קופי רייטר. וניב, אני הזכרתי לו שכשאנחנו עבדנו ביחד, אחד הדברים, הטראומות הכי גדולות שלי כתקציבאי, היה להיכנס לסטודיו או לקופי. הם היו מעיפים אותי משם בצעקות, אני זוכר, הם היו זורקים עליי דברים, כי מה אני הייתי, ואני הייתי אומר להם, לוגו יותר גדול. מה, מי אתה בכלל? הקריאייטי, אתה תחליט לנו על הלוגו, מי אתה בכלל? אתה תקציבאי, כל מה שמעניין אותך זה הלוגו. וואלה, באמת, זה באמת מה שמעניין את הלקוח. אז אני אומר, גם פה, למדתי שעם קופי אני לא מתווכח, ועם קריאיטיב אני לא מתווכח. זאת אומרת, הם יודעים לא פחות טוב ממני, ומדדנו את זה גם בסקרים. אז אם יש לי הצעות ממשרד הפרסום, אני לא צריך להיות הבוק של השכונה, אני צריך להיות כמה שיותר נועז, ולשמחתי, גם המנכ״ל שלי אז, וגם היושב ראש שלי, הלכו איתי בעניינים האלה, וכאילו זרמנו איתם, ובסוף זה גם נתן, הנה, אתה מספר, זאת אומרת, זה, בסוף עשה את חברת החשמל יותר צעירה, יותר חדשנית, יותר נחמדה, יותר סימפתית, יותר אמפתית, יותר מה שאתה רוצה מהדברים.
ואז הייתה תקופה ארוכה ש... גם באמת פחות באוויר, פחות מדיה, ואז הפכו אותם למצוירים או משהו כזה.
את מי?
כאילו
נראה שקע שאלה... וטק?
כן, הם פתאום היו מאוירים או משהו כזה. כאילו על... נגמר הכסף, היה לא. איזו תחושה ש...
לא. הבובות עד היום קיימות, ואני הייתי מגיע איתם לבית ספר של הבנות שלי, או לזה עם שקע וטקע וזה. הבובות היו אצלנו בכספת, ולא. לא, 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 היו, לא היו מאוירות. היו אמיתיות לחלוטין.
מה, אני טועה?
כן.
כאילו?
כן.
אבל היה איזה מין פתאום ירידה גם במדיה, גם כאילו ירד התקציב, או ירד, כאילו פעם היה הרבה יותר.
תראה, אני, כשאני הייתי, אני, הרצון של כל סמנכ"ל שיווק, או של כל מנהל פרסום, הוא לעלות ברמת בתקציב פרסום. אני תמיד ידעתי לאזן, תמיד שאפתי לאזן בין הפחד שלי מביקורת ציבורית, שבעצם הייתה הופכת עליי את הקערה,
כן.
והיא הייתה, ואני חטפתי לא מעט, ואני זוכר כתבות של מתן חודרוב, שאפילו הגעתי למריבה איתו, כאילו ברמה האישית, אחרי זה התפייסנו, ו... אבל...
כן, כן, איך פחתים עם 20 בזה, הרבה או מעט, אולי 10, אולי 30, איך,
בסדר,
מי, מי מחליט?
אה, מי מחליט?
לא, אז... אני אומר, ציבורית, 20 זה הרבה, לא, ו-10 אז... זה לא, אני
אז...
לא יודע להגיד.
אז לא, אז הציבור לא, לא יודע אם זה 20 כן. או 30 או 100, בסדר? כן. אבל הציבור רואה את המינון.
נכון.
ואז בסופו של דבר, בגנט שלך השנתי, אתה צריך להחליט כמה אתה נותן.
לא לנקר עיניים.
כן, תקשיב, חד משמעית. כי בסוף זה מתחבר למה שאמרתי קודם, של יעללו חזרים ולא פיך.
כן.
כי בסוף כשאתה מגזים, אז אתה גוף ציבורי, אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה, זה כספי ציבור, שאגב הם שווים הרבה יותר מהכסף שלי בבנק, כי זה כספי ציבור, אתה נתת כן. לי את הכסף שלך בשביל לשמור עליו, וגם לא לבזבז אותו. ולכן שמרנו לאורך כל השנים על 20 מיליון פחות או יותר, שזה תקציב שהוא סביר לחברה בסדר גודל של חברת חשמל. הקפדנו על תמהיל מאוד מאוד גדול של... בערך 30%, נגיד, סתם אני... 30% בטיחות, כי זה אתה חייב רגולטורית.
כן.
גם אחרי כל מיני אסונות שהיו. 30% בטיחות, התחשמלות, תחמשים, לא לטפס, לא לגעת בקווים קרועים, כל מיני דברים כאלה. עוד, נניח, 60-70%, 60% פחות או יותר, על עולמות של הסבר, מידע לציבור, הסברה, לא ברמה של תראו איזה גדולים ותתוחים אנחנו, אלא בעניין הזה, ועוד 10% פחות יותר על תדמית וכל מיני דברים אחרים. הקמפיינים שלנו היו טלוויזיונים, טלוויזיה ורדיו אגב, לא עיתונות בדרך כלל.
לא, ומה עם דיגיטל ועולם הסושיאל?
דיגיטל.
לא, אני אומר היום בזה כאילו, נכנסים לעולם הדיגיטל, הסושיאל,
לגמרי.
משפיענים, טיק טוק, זה קורה?
תראה, חברת חשמל היא חברה ממשלתית, היא פועלת על פי חוק חובת מכרזים. ולכן כל המשפיענים והסושיאל הוא יותר בעייתי, כי אתה לא יכול להחליט, אני רוצה אותו. אני רוצה לתת חסות לפודקאסט שלך, כחברת חשמל. למה דווקא שלך? יש עוד אחרים, אז אני צריך לעשות מכרז. אז סליחה, על פי זה קצת טומטם כבר לעשות מכרזים על הדברים האלה, כי לפי מה אני אעשה מכרז ולפי מה אני אבחר, ואז אתה מעדיף כבר לא להיכנס לתוך העולמות האלה. אז משפיענים...
למרות שלפעם כן עושים נגד הרבה סושיאל, ולפעם נזכת הפרסום הממשלתית, כן? שבאתי עם משרדים ממשלתיים, אני לא יודע איך במשפיענים, אבל דיגיטל, סושיאל, כל הדברים האלה עושים הרבה.
לא, הם בוחרים פרזנטורים. אני, תראה, אוקיי,
יכול להיות. לא, הבאתי פרזנטור, לא, אבל גם אתה אומר בעצמך, העולם מתקדם, כלומר, העולם משתנה, טלוויזיה היום זה בוודאי פחות נצפה, פחות נצרח, והרבה מה... ובטח אתם גם רוצים להגיע גם לדור יותר צעיר, יותר עכשווי, אז צריך לעשות את ההתאמה, לא?
נכון, אז התשובה היא כן, אבל אנחנו לא עשינו את זה כל כך. זאת אומרת, כן, היינו באינסטגרם.
אולי הבא אחריך, זאת אומרת, זה היעד שלו.
אני לא יודע אם זה היעד שלו, אבל אם הוא מקשיב לנו, אז אני ממליץ. אז אני לא, אני ממליץ.
כן.
אני חושב שזה חשוב. תראה, אנחנו נכנסנו לאינסטגרם, נכנסנו לטיק טוק, בעברית ובערבית, עשינו סרטונים בטיק טוק בערבית, עשינו גם ברוסית, אבל, ולא אדפטציות, אלא ממש סרטונים, ואני חושב שזה חשוב, אבל זה היה מורכב מדי ברמה של מכרזים, וזה היה מסוכן מדי. סוכן, כאילו, ניהולית, אני מתכוון. אז זה לא היה. אבל היינו בעיקר בטלוויזיה, ברדיו, ובסושל לא עשינו קמפיינים ממש. זאת אומרת, בסושל היה לנו דף פייסבוק שתחזקנו, אינסטגרם, כמו שאמרתי, הטיק טוק, שם היה לנו טוויטר חלש יחסית, אבל זה הפעילויות בעיקר שעשינו.
טוויטר בטח כי אתה חזק ב...
לא, דווקא חברת חשמל, אני חזק בטוויטר, אבל חברת חשמל קצת התלבשה עליי בעניין הזה, כן.
אז דווקא מעניין המצב, אתה אומר, המצב היום. אז אתה אומר, היום שמתחילה תחרות, אז אתה עשית את ההכנה למסגן, אתה אומר, אתה הבאת אותם לתחרות, ואז בעצם איך הולכים להתמודד עם התחרות?
אני אפילו חטפתי מה...
כשאתה אומר שגם יש הגבלות כדי לעודד את התחרות, אז זה מהדברים האלה של החברה ותיקה, יש פחות אפשרויות כדי שאחרים יוכלו להיכנס לכזה מין, למירוץ?
אז עולם התחרות הוא עולם מרתק. אני אגיד שנייה על השיווק, אני נפגשתי עם כמה מספקים פרטיים, כשיצאתי, כשסיימתי לעבוד, רציתי לשמוע וללמוד קצת יותר על התחום הזה, כי בחברת חשמל אתה מתעסק בחשמל, אבל אנחנו מדברים על אנרגיה. זה הרבה מעבר לחשמל.
כן.
וזה כמו חוויית לקוח, שהשירות הוא רק חלק מחוויית הלקוח. אז בגדול, נזפו בי על זה שעשינו עבודה טובה מדי עם ערך המותג, וזה גורם לזה שאנשים לא שונאים את חברת חשמל, וסתם עוזבים אותה. עכשיו, לחברת חשמל אסור לעשות...
חשמל לא מודעים, אני חושב שעדיין אין מספיק מודעות.
לא, 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 היו קמפיינים גדולים של אלקטרה פאוור.
כן, היה את ה... אנשים לא הבינו בכלל לדעתי מה הקמפיין. אם היה מין חשמל כזה שעובר ברחובות עם איזה שיר של זה, ואנשים לדעתי לא הצליחו להבין, כי... לא יודע, לא יצא איזו הכרזה שממש אומרת, חבר'ה, אפשר
קודם כל, אני חושב ש...
לעזוב את חברת חשמל ולעבור, או שיש... לא יודע, אני לא בדקתי, אני לא חושב שיש מודעות.
הם עושים את הפוזישנינג שלהם ואת הברנדינג שלהם, אלקטרה פאוור, הם בעצם היו הראשונים שיצאו עם קמפיין של תחרות סביב העניין הזה. ניסו למצב את עצמם, ואני לא יודע, לא ראיתי, זה אינטואיטיבי מה שאני אומר עכשיו, ניסו למצב את עצמם כמי שמובילים בעצם את תחום ההספקה, תחום הספקת החשמל. אני לא חושב שהציבור מבין מה זה הספקת חשמל. זה מורכב מדי, זה מילה מקצועית מדי, ולכן צריך לדבר על מסחר בחשמל, על המספק הפרטי שלך, כל הדברים האלה. הם לא, כנראה, לא הצליחו לעשות את זה. לפי מה שאתה אומר לפחות, כי...
למרות שגם יכול להיות בשוק של מחיר, אתה אומר, יש להם יתרון ש...
אבל זה עוד לא הגיע למחיר.
לפני שאתה הולך לתדמית, לא, דווקא זה יכול להיות הראשון, לא אסטרטגית. אם אני יכול להיות הראשון שרק אומר להם, חבר'ה, פחות יותר תקבלו את אותו דבר, כעצית תקבלו פחות, כי בסוף החשמל מגיע מחברת חשמל, אני רק, איך אמרת קודם, בינינו אני מחליף את הלוגו לניירות, אבל את השירות אתם עדיין מקבלים מחברת חשמל, כן? אז דווקא זה כן יש יכולת אסטרטגיה של מחיר לשחקן חדש.
יפה. אז קודם כל, המחיר הוא משתנה. דבר שני...
לא, החדשים יכולים למציאה יותר זול, זה בוודאי אטרקטיבי.
כן, אבל זה נורא נורא תלוי. תראה, זה כמו שאתה תשאל אותי עכשיו, איזה רכב כדאי לי לקנות? בנזין, היברידי או חשמלי?
אבא, אתה אומר, זה לא אטרקטיבי לכולם.
כן.
לא, אבל אני אומר, שחקן חדש שנכנס, לדעתי... הדבר הראשון שהוא יכול ללכת עליו זה מחיר דווקא לפני תדמית.
כן, אבל יכול לעקוף אותו
שיצא מחיר יותר נמוך.
ברור, בוודאי. אבל שנייה, וגם המחירים הם משתנים. זה תלוי כמה הנחה אתה נותן. זאת אומרת, הרעיון פה הוא בעצם לבנות בנדל שמתאים לא רק ברמה של המחיר, ולא רק ברמה של הטריפל של הוט, שהוא בנדל לדעתי שהוא לא טוב בהספקת חשמל. זאת אומרת, תקנה ממני בזול ותקבל ממני הנחה בסלולר, או תקבל ממני הנחה בבזק, אלא צריך לדבר על עולם האנרגיה. ובסופו של דבר, עקומת הביקוש לחשמל היא קשיחה כמעט לחלוטין. זאת אומרת,
אם... אתה אומר פעם שנייה, תסביר רגע, מה זה האנרגיה של החשמל?
אני מדבר על Energy of Things. בדיוק כמו שיש IoT, יש EOT. בסדר? היום יש סחר, יש התחלה של סחר אמיתי בחשמל. מה הכוונה? הכוונה היא שבעצם אתה יכול בבית שלך לעבור למספק פרטי, ואם אתה משנה את הרגלי הצריכה שלך, כי היכולת שלך לחסוך היא פונקציה של הרגלי הצריכה שלך. זאת אומרת, אם אתה יכול להסיט את ה...
לעשות כביסה בדלה, מה שנקרא.
הכביסה זה השטויות.
אז?
אני מדבר על להדליק את המזגנים. חם לנו עכשיו, הדלקת פה מזגן, אל תדליק עכשיו, תדליק בלילה. אני ארוג אותך, אני מזיע, אני עם חולצה ארוכה. אתה לא יכול לעשות לי את זה. אז לכן, ואני אומר, הרגלי הצריכה שלנו נובעים מהצורך שלנו, כי חשמל הוא מוצר חיוני. עכשיו, בשביל לשנות הרגלי צריכה, שהבסיס של התחרות הוא שינוי של הרגלי צריכה, אתה צריך בעצם לבוא ללקוח ולשכנע אותו, או לעשות ג'טלג חשמלי, או לחילופין, לספק לו אבקת חשמל, שהוא יוכל לשמור אותה ביום, ולהשתמש בה בלילה.
כמו חרדים.
חשמל קשר.
כן.
אתה מתקרב. אז מה עושים החרדים? יש להם גנרטורים. אבל מה עושים החרדים
יותר? הם אוגרים חשמל, יופי. כאילו, בזה,
זה,
כן.
וזה הסיפור, זה הבנדל האמיתי. הבנדל האמיתי הוא בעצם...
אז זה טוב גם להעלתה, זה יכול להיות טוב.
ברור! זה כן. מה שקורה בעזה. תקשיב, ישראל צריכה ללמוד מעזה בהיבט של האנרגיה. כי בעזה יש היום חשמל. היו 10 קווי חשמל שהגיעו עם חשמל לעזה, הייתה תחנת כוח בעזה, שני הדברים האלה לא פועלים, ויש חשמל בעזה, וגם במנהרות המחורבנות שלהם שם, יש בגיהנום הזה שם
זה
למטה.
זה כמו הסוללות של הסלולרי, שאנחנו בעצם אוספים בהם חשמל ומתאים את הסלולרי, רק ענק.
הנה,
כזה.
אתה בעניין, לגמרי, תקשיב.
אז לא... יש כזה ביתי כאילו?
יכול להיות ביתי, מה זה כן. יש? יש, קודם כל יש, דבר שני, אני אגיד לך מה יש לך, איזה רכב יש לך? חשמלי במקרה?
לא. מי שיש... אבל הרכב הבא שלי כנראה בטח יהיה.
יופי, אז הרכב כן. החשמלי שלך הוא גם הגנרטור שלך. עכשיו, תשאל אותי איך.
כי יש לו סוללה.
יש לו סוללה. והיום המטען, אתה יכול להתאים מה שנקרא G2V, Grid to Vehicle, כן. מהרשת לרכב, אבל יש עכשיו כבר טכנולוגיה שמתחילה להיכנס שאתה יכול V2G, זאת אומרת, אתה יכול לקחת את החשמל שאגרת ברכב לבית שלך. עכשיו, בישראל... בישראל היא המדינה היחידה בעולם שהתרבות שלך משפיעה על הרגלי הצריכה שלך. חרדים, ערבים, דתיים. החרדים זה ההגירה שאמרת קודם. הדתיים לא משתמשים בחשמל בשבת, אז הם יכולים להטעין את הרכב שלהם, ובשבת במקום להשתמש מהרשת, הם יכולים להשתמש מהרכב בחשמל כשר, שלא יוצר בשבת. והערבים זה בגלל, הציבור הערבי, זה בגלל שיש להם את חוק קמיניץ, ובערך 60,000 בתים נחלו, ביישובים ערבים ודרוזים בישראל לא מחוברים לרשת החשמל. והפתרון שלהם הוא בעצם הגירה. אבל הגירה...
מה שלהם, חוק כמה?
חוק קמיניץ. לא, אתה... קמיניץ? מאזינים, יברחו.
אה.
לא. אז לא,
לא קמיניץ, אני יודע מזה. כן. לא, חשבתי שאתה הולך להגיד, אבל זה נורא סטריאוטיפי. לא, אני חושב, יש אנשים שחושבים שהם הכל פיראטי מחובר אצלם.
חס, תקשיב.
יש אחד בשכונה שמשלם וכל השאר מחוברים.
יש דבר דרכו. שנגרד...
אני חס ושלום לא חושב ככה.
לא, זה לא... יש גזרה שהציבור לא יכול לעמוד בה.
כן.
כי אם היום אני אמנע ממך לנשום, אתה תהרוג בשביל לנשום.
כן.
ואתה לא תהרוג בגללך, אתה תהרוג בגלל שאני בעצם מנעתי
המדינה לא מאפשרת להם,
המדינה לא מאפשרת להם, אגב, בטמטום רב של המדינה.
אצל הבדואים.
אצל הבדואים, זה לא רק אצל הבדואים, זה באופן עקרוני, כל בית שנבנה בלי טופס 4, בלי אישור, אומרים, אתה לא מתחבר לחשמל, זה כמו שעכשיו אתה תכנה באדום לבן פה, יבוא לך הפקח, ישבור לך את החלון בבית, מה הקשר? אתם לא רוצים, תהרסו, אבל לא ניכנס לזה, כי אחרת אנחנו באמת יברחו. אבל בגדול, מה שאני רוצה להגיד, זה שיש היום אמצעים טכנולוגיים שהם משפיעים על עקומת הביקוש, והדבר השני הוא העדפות צרכנים. כאשר אתה תבוא ותגיד לצרכנים שאכפת, לצרכני חשמל שאכפת להם מכדור הארץ, מאיכות הסביבה, מהקיימות, שהחשמל שהם מקבלים הוא משדה סולרי, הוא לא מזהם, אין בו קרבון שנפלט, אין בו פחמן, כן. שדיברנו, אין בו פחמן שנפלט, אז הם ירצו לקנות, ויכול להיות שיסכימו לקבל הנחה נמוכה יותר, או לחילופין, לשלם קצת יותר. וכשאתה משחק על הדברים האלה, זה הבנדל האמיתי שלך בסופו של דבר, לא שלך, כן, שלהם. הם עוד לא הבינו את זה. יכול להיות שאם הם מקשיבים...
מי זה הם?
הם זה המספקים הפרטיים. הם צריכים לתת ערך ללקוח. כן. כי אחרת, אם... תראה, השלושה מיליון לקוחות של חברת חשמל, הם חצי מיליון בערך עסקיים, B2B, בסדר? כן. או SMB, כן? יש לך עוד... חצי מיליון פחות או יותר שהם לקוחות ברית מחדל, אנשים שאין להם, הם לא, הם כמו, הם אנשים שלא יכולים לשלם את החשבונות שלהם, ואף מספק פרטי לא ירצה אותם, ועוד 2 מיליון פחות או יותר.
שזה התחרות.
שעליהם התחרות, כן. עכשיו, 2 מיליון האלה מתחלקים להרבה מאוד חלקים. יש כאלה שגרים בכפר שמריהו, בהרצליה פיתוח וברמת השרון, שחשבונות החשמל שלהם הם 11,000-12,000 שקל, הם הדגים השמנים. ויש כאלה כמוני של 500 שקל. עכשיו, גם אם תיתן לי 10% הנחה, מה תחסוך לי? 50 שקל בחודשיים? וואו, אני אהבתי מהכיסא עכשיו, אני רץ לעבור. זה לא משנה, זה לא רלוונטי. אבל אם אתה תיתן לי ערך, ואתה תשרת את חוויית הלקוח שלי, ותשרת את האמונה שלי כלקוח, את התרבות שלי, או את כל הדברים האחרים, אז יכול להיות שאני ארצה לעבור אליך. וכאן מתחיל עולם השיווק, והוא יהיה שיווק מאוד אגרסיבי. אגב, תמיד טענתי מה ההבדל בין, תהיתי, לא טענתי, מה ההבדל בין החשמל לסלולר. כי לך יש, לי יש 2 קווי טלפון, עוד 3 או 4 בבית. זאת אומרת, לכל משפחה, לכל משק בית יש בערך 5-6 מכשירים או קווים סלולריים.
כן.
זאת אומרת שאם יש 10 מיליון אנשים בישראל, יש 50 מיליון קווים נגיד לצורך העניין. או 3 מיליון, 15 מיליון. אבל מונה חשמל יש רק אחד בבית. אבל זה גם כן כבר משתנה. כי הרכב החשמלי הבא שאתה
כן,
תקנה...
כן, יש לו מונה משלו.
אני לא יודע אם יש לו מונה משלו, אבל הוא יגדיל בצורה דרמטית את הצריכת חשמל שלך בבית. כי רכב חשמלי זה בערך כמו צריכה של בית. ואז הבית שלך יהפוך לשני בתים, ויכול להיות שגם עם, בת הזוג שלך, אני לא יודע מה, אז תלך, אז יהיה לך שלושה משקי בית בבית אחד, וזה מה שיקרה גם עם השכנים שלך, ואז ייווצרו הרבה מאוד בעיות בהשנאה, בחשמל, יצטרכו למצוא לזה פתרונות, אבל אתה תצרוך הרבה יותר, וכשאתה מסתכל על זה כמספק, אז אתה כבר הופך להיות מ-1,000 שקל בחודשיים ל-3,000, 4,000 שקל בחודשיים. זאת אומרת שאני יכול לתת לך הנחה שהיא מבחינה נומינלית הרבה יותר משמעותית. ריאלית זה יישאר 5%, אבל פתאום זה יקפוץ כבר לסכומים גבוהים מאוד, אתה מבין?
א', כן, ב', למה בעצם אנחנו לא רואים עדיין, כי זה מוקדם מדי, למה אנחנו לא רואים באמת קמפיינים ומאמצים שיווקיים?
קודם כל, מי אמר לך שאתה לא רואה? אתה ראית, דיברנו על הקמפיין של...
כן, היה זה סרט, כן.
שנייה, רגע, לא. ויש עוד, אתה תראה בקרוב, אבל תקשיב, קודם כל, אל תשכח שהתחרות המשמעותית התחילה בינואר, מבחינת רגולציה.
כן.
בשביעי לעשירי, במחדל הגדול, קרה משהו?
כן.
אני מניח שכל הפעילויות השיווקיות והפרסומיות בהקשר הזה קצת נדחו. אני מניח שאתה תתחיל לראות את זה לקראת הקיץ. למה בקיץ? כי בקיץ ובחורף תמיד יש קפיצה של פי שניים או שלושה. משמעותית, כן, משמעותית. ואז אנשים שמים לב למחיר.
ואתה אומר שכבר היום יש תאפשרות של אגרו חשמל, זה מאוד רלוונטי להלטן. אנשים קונים גנרטורים שמספיקים להם, אני לא יודע, אומרים שלא מספיקים להרבה זמן. אני יכול אפשר לקנות את הדברים האלה שאוגרים?
קודם כל, בוודאי, יש בטריות, אבל...
בוא נכנס שותפים, בוא נמור...
יאללה, קדימה, אבל תחבר רגע, תעצור את ההקלטה השנייה פה. אבל בגדול, מה שאני אומר זה ש... זה קודם כל, כן, אבל זה יקר מאוד כרגע. ב-ROI שלך כמשק בית, אני לא בטוח שזה משתלם, ואני לא בטוח שההיסטריה צריכה להיות עד כדי כך, כי זה לא באמת משהו שישנה, וזה לא שתהיה פה הלטה ולא יהיה לך חשמל עכשיו חודש, אנחנו לא הופכים להיות האדם הקדמון, אלה דברים שנסתדר איתם, הם לא יהיו נעימים ולא יהיו נוחים, אבל זה לא משהו שאתה רץ עכשיו, ומי שקונה גנרטור דרך אגב, צריך לחשוב על שני דברים, אחד, גנרטור, אתה לא שם בתוכו פיפי או מים, אתה שם בתוכו סולר.
דלק, סולר, כן.
מאיפה יהיה לך סולר? כי אם אין חשמל, אין סולר.
לא, אנשים, אני מניח...
מה אתה אומר? אז תיקה, אז אתה בקיצור, אתה סוחר מחסן גם, ליד הבית שלך, בחיית רבקה, אנחנו לא צבא פה, אין לנו מחסנים לוגיסטיים, ועוד מעט עמלה, איך קוראים לזה, ימחים?
כן.
עזוב, עזוב, זה לא עובד ככה. אז לכן אני אומר, זה לא כך ריאלי הגנרטורים, גם בטח שלא לבתים משותפים, פה תשים אותם בשירותים, כל הבית שלך עשרה, ובתים פרטיים, יכול להיות שיש להם גנרטורים. אני, דרך אגב, מאלה שגם כשהייתי בחברת חשמל, ניסיתי לפנות לציבור ולהגיד, או גם באמצעות רגולציה, תדאגו גם לעצמכם בעצמכם, בלי קשר למלחמה. לא היה אז איום של מלחמה עם חיזבאללה, ולא עשו את זה, וחבל שלא עשו את זה.
זאת אומרת, למצב חירום?
כן. אתה צריך להערך לזה שבגלל שינויי אקלים, משבר האקלים, שינויי מזג אוויר, העובדה שרשת החשמל פגיעה, חשופה לפגעי מזג אוויר, יכול להיות שיהיה לך או רעידות אדמה או דברים אחרים, יכול להיות שייווצר מצב שבו כמה שעות טובות, ויותר מזה אפילו, לא יהיה לך חשמל. זה לא שהקדמה לוקחת אותנו ומבטלת את זה, אלא היא רק מחישה את זה, כאילו מזרזת את זה. אז תדע גם לעצמך בעצמך, פה בישראל אנחנו אומרים, לא, אנחנו, מה אנחנו קשורים לזה? לא רק הממשלה למלחמה, אלא מה אנחנו קשורים לכל מה... אז ככה, לא אתה כ...
ואתה באופן אישי פניך לאחד הספקים הפרטיים?
לא,
לא. מותר לך דרך אגב אם אתה רוצה?
קודם כל, יש לי...
של צינון.
יש לי צינון, תחרות. לא, אני גם לא...
כשמע שיש לך הרבה להט ב...
כי זה מעניין.
כן.
זה תחום מרתק ברמות שקשה לעלות על הדעת, ולא דיברנו על זה כי אנחנו מתעסקים פה בשיווק ופרסום.
כן.
אבל התחום הזה הוא תחום... שהולך לתפוס תאוצה מטורפת בשנתיים הקרובות במדינת ישראל. בשנתיים הקרובות אתה תראה מחסור בחשמל במרכזי הערים, שיאלץ את ראשי הרשויות ואת הרשויות להתמודד עם זה, כי בסופו של דבר התושבים לא פונים לחברת חשמל, הם פונים לראשי הערים שלהם, וגם כבר עכשיו היו קמפיינים שחלק גדול מהם היו סביב בעיות החשמל. זה אגב לא אשמתה של חברת החשמל, כי הרשת הותמנה, לפני 15-20 שנה, ובשביל לשדרג אותה, אתה צריך לפתוח את כל הכבישים והמדרכות. חברת חשמל לא תוכל לעשות את זה. זה לא שהיא לא רוצה לעשות את זה. זה בלתי אפשרי, ולכן צריך יהיה למצוא פתרונות מצד אחד. מצד שני, תהיה לך פה תחרות אמיתית. אגב, כמו בארצות הברית, ממש סחר בחשמל, שאתה תוכל, לדעתי לפחות, יכול להיות שלא בעוד שנתיים, אתה תלוי ברגולציה, לקנות חבילות חשמל מראש ולשלם עליהן. ולקבל הנחה. מה?
כבלנה פרטי.
ברור, ממספק פרטי, לא מחברת חשמל.
כן, כן, אבל לאגור במקלט.
נכון, לאגור, כן.
לא יודע כמה זה גדול, זה חדר? מה זה תופס?
לא חדר, זה בטריה בגודל של השולחן הזה, שאתה יכול לשים אותה בצד הבית, יש לך מספיק שמטס בבית, גם את זה, ולמלא אותה ולצרוך. אבל כאשר יהיה סחר אמיתי בחשמל, אתה תוכל בעצם למלא את הבטריה, כשהמחיר זול, כן, בלילה כשהמחיר זול, באוף פיק מה שנקרא, ולהשתמש בחשמל שאגרת ביום כשהחשמל יקר. עכשיו תחשוב כמה כסף תחסוך מזה. זה ארביטראז' גדול מאוד בין השפל לסי. אם יש לך תעריף תעוז, זאת אומרת תעריף שהוא קיצוני לשני הקצוות, כן, לפי שימוש, שיכול להיות ההבדל של בין 40 אגורות לשקל 40, זה המון המון כסף לקילו ואט שעה, ואתה יכול לחסוך הרבה. אתה יודע, אני מדבר עכשיו, אני תמיד אמרתי להם בחברת חשמל, אל דברו איתי חשמלית, דברו איתי עברית. כי אני לא מבין בחשמלית. אז אני מקווה שאני מדבר עברית, כי אחרי זה תגיד לי מה מאזינים.
אבל תגיד רגע לסיום, מה אתה הולך לעשות? יש לך איזה...
כן, כן, לא, אני...
גם תגיד שבאמת אתה פעיל במיזם של השוויון.
כן, יש לי ילדה עם צרכים מיוחדים, והיא הכניסה אותי, אני מושקע באנשים עם מוגבלות, כן, בסיכוי שווה.
כן.
תבואו. תצטרפו בפייסבוק, בלינקדין, זה מיזם שהוא, אגב, הוא התנדבותי, הוא לא עמותה או משהו כזה, בכוונה מתוך חוסר רצון לגייס תרומות ולגעת בכסף ולהיות מחובר באיזושהי צורה למדינה.
אז מה זאת אומרת, תבואו?
תצטרפו, תעשו לייק, זה מה שאתם יכולים.
אוקיי.
אין יותר מזה. שתפו, שתפו. אבל זה התנדבותי, אני לא... אני מתכוון להיכנס לתחומי האנרגיה, אבל לא ברמה של מספקים פרטיים, אלא ברמה יותר אסטרטגית של אנרגיה סולארית, אני מתאר לעצמי בהמשך, יכול להיות אגירת חשמל, כל הדברים האלה והשילוב שלהם, כולל לרמת המיקרוגרידים. כל עולם הדאטה סנטר זה מאוד מאוד מעניין אותי, וככל שה-AI תופס יותר ויותר תאוצה, אתה תצטרך יותר ויותר נתונים לאחסן, ולכן גם הרבה יותר דאטה סנטרים, ודאטה סנטר...
זה כבר עולם השירות אתה מתחבר?
זה לא, זה עולם דווקא של תשתית. זאת אומרת, זה עולם של אחסנת מידע, אחסון מידע, וחוות שרתים, שזה עולמות אחרים לגמרי, הם לא קשורים דווקא לעולם הספקת החשמל. שם יש הרבה מאוד אלמנטים של תשתית, ואני מבין בזה, וגם B2C, סליחה, B2B, מאוד מאוד משמעותי, ומעבר לזה, ייעוץ בעולמות של שירות, שזה מה שגם ניהלתי בחברת חשמל, ושם אני כבר התחלתי קצת להתעסק עם העולמות האלה, אבל בגדול, עולם האנרגיה מרתק אותי. היום כשדיברתי עם שני אנשים, אז הם אמרו לי, כשדיברת על אנרגיה, אז היית, כאילו נדלקת, התלהבת, כשדיברת על שירות, העיניים שלך נצצו. לא דיברנו על שירות, כי זה פחות רלוונטי, אבל שירות הוא פונקציה מאוד מאוד משמעותית בתוך עולם השיווק.
מעניין יש פודקאסט שמדבר על שירות.
מה זה?
מעניין אם יש פודקאסט שמדבר על שירות.
לא יודע, אבל אני...
אבל אתה נשמע לי אחד שיכול לפתוח פודקאסט, שיש לך גם את הקול, גם את הלא, אתה גם...
אתה רואה?
נופל לי על זה. כן, אתה גם, אתה יודע שאנשים שומעים פודקאסט במהירות של 1.5, במקרה שלך לא צריך.
אז אני מהיר.
לא צריך ללחוץ, אתה... לא, גם אני מדבר חצת מהר, זה בסדר גמור. תשמע, מעניין מאוד, וכיף מאוד, ונשמע ונראה שאתה מאוד אוהב, ובאמת שלך את הלהט והתשוקה ואת האהבה.
אבל אני אגיד לך עוד דבר אחד לפני שאתה מסיים. בשנתיים הקרובות אנחנו נראה מהפכה אנרגטית במדינת ישראל.
אני הולך להשקיע עכשיו.
תשקיע. לא בגלל שהממשלה רוצה, או המדינה רוצה, אלא בגלל שהמדינה תהיה חייבת. כי מה שקרה במלחמה הזאת, הטראומה היא לא רק בהיבט של החוזה החדש שצריך לכרות בין המדינה לבין האזרחים, אלא גם בהיבט של הבטיחות, הביטחון האנרגטי. כשמדברים כל היום על הלטה, 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 זה הופך אותנו לפוסט-טראומטיים, ואנשים יתחילו לנסות לראות איך הם יכולים להימנע מהלטה, לא רק בגלל מלחמות גם, אבל גם בגלל משבר האקלים. וזה יעיץ את עולם התחרות. למה? כי כשתהיה לך אפשרות לאגור בבית, אז בעצם אתה תוכל גם לשחק עם התעריפים.
גם, זה, לא, זה כבר אמרת, וגם, תראה, חלק מהבעיה, אפרופו הממשלתי, זה שאומנם הנושא החשמל לא עמד למבחן, אבל כמעט עדיין. כל דבר שהיה קשור למשרדים ממשלתיים שעמד למבחן, קשל ברגע האמת. ולכן גם אנשים אומרים שאם תהיה, אם זה יקרה, הם חוששים שכמו שכל דבר אחר שהיה שייך למדינה לא עבד, אז גם זה לא יעבוד, אז בוא נדאג לעצמנו, כמו הרבה דברים שאנחנו צריכים לדאוג לעצמנו.
אבל אני דאג
לעצמנו. לא יודע מה יקרה ברגע האמת.
קודם כל נכון, אני מקווה גם שלא נדע.
כן.
כי זה בכל מקרה תענוג, זה לא יהיה גדול. אבל אני אומר שבסופו של דבר, גם אם נדע, וגם, בוא נגיד, בטוח שאם נדע, אבל גם אם לא נדע, אנחנו כבר יודעים. אנחנו כבר נכנסנו, כמו שאתה אומר לי, שיש חשמל חינם לעובדי חברת חשמל, כמו שאתה אומר לי שאת הריבית הגבוהה, או אי הורדת הריבית כבר מגלמים בבורסה, בתפיסת העולם האנרגטית שלך ושלי, החשמלית, אנחנו כבר מגלמים על התא. אז אנחנו כבר נלך לעשות את הפעולות שלנו. יכול להיות שאנחנו מבינים שעכשיו זה מוקדם מדי, אבל ככל שטכנולוגיה תתקדם, אנחנו נלך נקנה בטריות, עוד מעט יהיו לך רכבים חשמליים שאתה תוכל מהם לקחת. העולם הזה, התפיסת העולם שלנו כלקוחות השתנתה לחלוטין. ואגב, אם אתה שואל אותי, מי שעושה עכשיו את הקמפיינים של כל המספקות, מספקות החשמל הפרטיות, לשם הם צריכים ללכת. זאת אומרת, זה העניין, ומצד שני, חברת חשמל צריכה לבוא ולדבר על הרשת, על זה שהעובדים שלה יודעים לתקן ולשקם את הנזקים שיגרמו לרשת החשמל או למקטע הייצור.
הם יתנו, אתה חושב, הם יתנו תעדוף כלשהו, מותר להם ללקוחות שלה, לא, אסור להם.
תראה, קודם כל, בתפיסת העולם שלי,
כן, כולם.
איך אני יכול לתת תעדוף? מה זה תעדוף? אני לא יכול להעדיף לקוחות. אסור.
כן.
זה עבירה על כללי התחרות, יש את רשות התחרות, מה הם יבואו? אתה לא מתעסק עם רשות התחרות. בכל אופן, אני ממליץ לא להתעסק איתם. אז לא, אתה לא בתעדף לקוחות, אני לא, אם יש לך זקן ואני אוהב אנשים עם זקן, אני לא
יודע לך. לא, התכוונתי, אם זה לקוחות שנשארו אצלך
וואי, אלוהים ישמור. תקשיב, שאלוהים ישמור.
כמו הראש העיר של רמת גן, שהוא אמר לשכונה שלא הצביע לי, שהתקשרו ל-106.
תקשיב.
טוב, אנחנו יכולים פה לקשקש בזה.
אבל התשובה היא שמי שיעשה את זה, יקבל גם כנס מנהלי, ולדעתי גם כתב אישום.
אני לא יציני בדבר הזה, אבל לדעתי, אתה יודע, על כל מה שקורה, כל השחיתות וכל מה שקורה, זה לא יפתיע אותי כבר שום דבר. תודה רבה.
תודה לך.
יש מאוד נחמד ומעניין. ואתה נמצא בקריאטיב פרסט, בקהילה, בקבוצה, יש קבוצה מאוד גדולה של 17,500 איש.
אתה עוד ביקשתי דף, אז
כן, שנקראת קריאטיב פרסט. אז אני אספר לך, ודרך זה אני אספר לכולם. א', את קריאטיב פרסט הרוב מכירים, שהיא גם קבוצה שיש בה מימד ביקורתי, כי אתה יודע, אחד העניינים זה שכאילו בדרך כלל כשאתה רואה פרסומת, נגיד אם אתה לא יותר מדי אוהב, והרבה פרסומות הם ככה, לרוב שותקים, או אם זה חבר שלך, אתה אומר לו דווקא נחמד. אבל אף אחד לא אומר, אז זה קבוצה שאומרים את האמת. ויש ניוזלטר מאוד מעניין שנקרא הקיצר, אתה יכול גם אותו לרשום לעצמך. הקיצר זה ניוזלטר שבכל שבוע אני מרכז, עושה אגרגציה של כל מיני אנשים שכבר כותבים ממילא, או פוסטים, או בלוגים, או כמה מאמרים, אחד על AI, אחד על שיווק, אחד על חדשנות, כל מיני, וזה מגיע ככה פעם בשבוע, ככה שיהיה כיף לקרוא, ועמוד האינסטגרם שלנו, שאני, גם אני קצת יותר קשה לי עם האינסטגרם, וזה גם אני עובד בזה.
ליאן.
מה?
ליאן.
לא, אני מבין שצריך לעבוד בזה ולעלות, כי לאט לאט האנשים הולכים מפייסבוק, אז לאינסטגרם, אז תכיר גם, וזהו, ולגרנות, תבוא תירוח הכבוד.
אני אשמח מאוד. תזמין, אני אבוא.
תרים את השלטר. יאללה, תודה רבה.
תודה לך.
יאללה, ביי.
ביי ביי.